שלום לכולם, פודקאסט 53 של רברסינג פלטפורמה. חגגנו שנה ולא הקלטנו.
אנחנו צריכים להקליט ולעשות פרק סיכום שנה. כן. אבל הזדמנות אחרת.
הזדמנות אחרת. היום פודקאסט על CMS'ים, נמצאים איתנו ארז וליאור, בצד השני של הסקייפ. לספר לנו על העולם של CMS'ים. הלו חבר'ה.
אלן.
היי. אנחנו נתחיל בהצגה קצרה.
כן, נתחיל כיוון שאנחנו בסקייפ, גם יותר במסורת, נתחיל בלהחזיק אצבעות חזק חזק, לא להגיד שום דבר רע לחברות שיצרו את סקייפ.
כן, אוקיי.
ונעביר את הכדור בהתחלה לארז ואחר כך לליאור, שתציגו את עצמכם ואחר כך נציג את הנושא הזה. ארז, בבקשה.
שלום, אני ארז וולף, בהקשר של CMS'ים, של מערכות ניהול תוכן, אני כותב בלוג בנושא WCMS, ומתעסק בתחום כבר כמה וכמה שנים. הגעתי לזה מעניין אישי והתאמה של מערכות כאלו לעברית, פשוט מתוך איזושהי אידיאולוגיה מוטרפת, ומאז יחד עם אותם מערכות התגלגלתי לצדדים העסקיים שלהם, מבניית אתרים, ייעוץ, ליווי של חברות, וכיום אני עובד בחברה שיש לה מערכת ניהול תוכן, CMS, לא וקוד פתוח, שנקראת Webs Planet, זהו.
אוקיי, ליאור.
שמי ליאור קיסוס, אני מנהל חברה בשם לינובייט, שבארבע שנים האחרונות ממוקדת במערכת ניהול תוכן ספציפית שנקראת דרופל. דרופל היא פלטפורמה מאוד מאוד רחבה, אנחנו נרחיב עליה בהמשך, אבל החברה שלי ממוקדת ועושה אך ורק דרופל. היום אנחנו איזה 15-16 עובדים, ואנחנו עושים פרויקטים בעיקר גדולים לחברות גדולות במשק. אנחנו יודעים לאלף את דרופל לצרכנו.
איפה נמצאת החברה, ליאור?
זה הקטע שכמו 37 Signals, אנחנו אצלם הם תמיד התגאו בזה שנמצאים על 8 time zones. עכשיו זה לא עובד בארץ, אנחנו כולנו גם בטיים זון אחד, אבל אנחנו ממלכיה עד ירוחם, אנשים, חברה די מבוזרת, יש לנו שני מרכזי פיתוח, אחד ברחובות, בפארק המדע, והשני בקרקור.
וואלה. אוקיי, ואתה אישית איפה?
אני עכשיו, אני בצד של הרחובות, אני רואה את הבית מהחלון, זה ממש נחמד.
טוב, נחמד, אז מה, הרבה סקייפים, הרבה צ'אטים?
כן, החברה עצמה, סקייפ, אנחנו גם מתפוללים לאלוהי הסקייפ ומשתדלים לו לעצבן את פייפל, אי-ביי, כל הציציר הזה. אבל גם הלקוחות היום יותר ויותר מקבלים את צורת העבודה הזאת. יש לנו איזשהו יום בצפון ויום בדרום, שבו החצי הצפוני של החברה נפגשים בקרקור, והחצי הדרומי של החברה נפגשים ברחובות, אז ככה יוצא לנו לראות אחד את השני לפחות פעם בשבוע, והשותפים נפגשים פעמיים בשבוע. אבל זה משהו מעוות לגמרי, אבל זה מתברר שזה עובד.
אוקיי, ודרופל הוא PHP?
דרופל הוא מבוסס על LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP.
אוקיי.
ויוצא לנו להתעסק מהרמה של ה-JavaScript או ה-CSS עד לסיסטם קול בקרנל, כל מיני דברים שהתייחסתם בפודקאסט שלכם לגבי סקלביליטי ו-CDN'ים וכל הקרקסים האלה, אלה הנקודות שאנחנו פוגשים את שער השוק ומשתמשים נלהבים.
אוקיי, מעולה, אז נחזור לך יותר מאוחר. עכשיו בואו ניכנס קצת עם ארז להסבר של מה זה CMS, מי צריך CMS, איך משתמשים בו.
אוקיי, אז קודם כל אני חושב שהאינסנטיב החשוב ביותר ב-CMS הוא לייתר את המתכנת, לנסות לייצר מציאות אוטופית בה אין מתכנתים.
אוקיי, אני חושב שגבול הצנזורה עובר כאן, בואי נמשיך אליך ליאור בבקשה. סתם.
בכל אופן.
CMS.
Content Management System.
לא, עכשיו אני ארחיב גם, עכשיו אני אסכם. CMS, Content Management System, או מערכת ניהול תוכן. למעשה מדובר על כיום יותר מתכוונים למערכת לבניית אתרים, כאשר יש איזה הרבה שמות, אתר דינמי, אתר עם אדמין פאנל, עם מערכת ניהול. הכוונה היא לאתר עם כמה מאפיינים, אתר אינטרנט עם כמה מאפיינים, המאפיין העיקרי הוא איזשהו ממשק ניהול שמאפשר עדכון תכנים, הוספת תכנים, ניהול משתמשים, מחירה ועוד, על ידי בעל האתר, כאשר בעל האתר הוא לא איש טכנולוגי מאוד, כלומר הוא לא מתכנת. אם בעבר מישהו היה בונה אתר, היה בונה אתר ללקוח שלו, והגיע יום והטלפון היה משתנה, אותו בעל אתר היה צריך בעצם לחזור אל המתכנת ולהגיד לו, בוא תיכנס לקוד ותשנה את תשנה את הטלפון. אז כיום בעצם כל מי שהולך לבנות אתר, רובם ככולם, יודעים שיש להם את האפשרות לקבל איזושהי עצמאות על האתר שלהם, ובעצם זה, כאן מדובר על מערכת ניהול תוכן שבעל האתר יכול לעדכן תכנים, להוסיף תכנים.
אז אפשר לדמיין שבעיתונים משתמשים במערכות כאלה, נכון? בעיתונים אונליין?
כן, כאשר באמת המקום הנפוץ ביותר הוא אתרים, דווקא אתרים הקטנים והבינוניים, שהם הרוב אולי כיום. וכיום, אפשר, אני רק אגיד, אפשר להרחיב את זה קצת. כיום בעצם המערכות האלה גם מהוות איזשהו כלי לבניית אתרים. כלומר, בונה האתר לא צריך, יכול באמצעות אותה המערכת גם לתכנן את האתר, לבנות, להוסיף עיצובים, וגם לארגן את המידע ולארגן את התכנים ולהוסיף רכיבים, ולמעשה לבנות אתר מלא מאפס בלי איזשהו ידע תכנותי.
אז קצת מזכיר, בעצם כל אחד היום יכול לכתוב בלוג.
בלוג הוא למעשה, רוב הבלוגים מבוססים על מערכת ניהול תוכן.
בלוג זה מקרה מאוד ספציפי של CMS.
הפלטפורמות בלוגינג הם קבוצה בתוך מערכות ה-CMS.
נכון.
כן. למרות שוורדפרס עברה את הקו, לא? כלומר, היום וורדפרס היא מערכת ניהול תוכן גנרית, לא?
לא.
אוקיי.
היא חלק מהקבוצה, יש כמה מערכות מובילות בתחום.
אוקיי, אז בואו נזכיר באמת את השמות שלהם, כן.
אני אזכיר את אלה שרלוונטיות אלינו לכאן. יש את, ולפי סדר הגודל שלהם אולי, וורדפרס היא מערכת שהייתה מיועדת כמעט אך ורק לניהול בלוגים, וכיום היא מאוד מתפתחת, ועוברת איזשהו גם שינויים, קצת לכיוון אולי גם של בניית אתרים, למרות שדעתי האישית היא לא מתאימה לכך. לצידה יש את ג'ומלה, גם כן מערכת מאוד ותיקה, שהיא נמצאת, היא יותר מתאימה למעשה לצד עסקי, לבניית אתרים ללקוחות, נניח לעסקים קטנים ובינוניים, יותר מפותחת מוורדפרס, יותר מורכבת, ומעליה יש את דרופל, שהיא כבר איפשהו, וליאור הרחיב על זה, היא למעשה כבר מעין איזשהו פריימוורק או פלטפורמה לפיתוח. קשה לבוא ופשוט להתקין דרופל ויש לך אתר, היא דורשת מעבר להתקנה עבודה שברובה גם התערבות בקוד.
אז פעם באחד הפודקאסטים הצעירים שלנו דיברנו על מה הכלי האידיאלי לעשות אתר לחתול שלי. סתם ככה, אתר פשוט עם כמה תמונות אולי וכמה טקסטים. אז אם אתה מדגדל לך באצבעות ואתה רוצה לעשות אתר לחתול שלך, לאיזה מערכת היית הולך?
זה בעיקר תלוי עד כמה החתול שלך מתוחקה.
אוקיי.
כל כך אני בטוח שזו שאלה מאוד נפוצה.
טיפ דאם, זה אתר טוב לחתול שלך.
כן, בגדול, שוב, תלוי בצורך. ככל שהמערכת יותר גמישה, נקרא למערכת יותר טובה, היא מאפשרת לך יותר דברים, היא יותר גמישה, וזה בא על חשבון סטאפ יותר ארוך, התקנה יותר מורכבת. אז אם זה לחתול, אני מניח שאין כאן איזשהם צרכים מיוחדים, הייתי הולך אולי להכין נמוך לוורדפרס, התקנה מאוד מהירה, מערכת פשוטה, שאין בה הרבה יכולות. אם אחר החתול שלי ירצה להתחיל למכור ציורים שלו, שהוא עושה בעצמו, אז אולי וורדפרס כבר פחות תתאים לי, ואני צריך להתחיל להסתכל על מערכות שהן יותר מורכבות. אז שוב, זה בהתאם לצרכים, יש איזשהו טרייד-אוף של דעתי סטאפ, כמה שהוא מורכב, כמה שהוא ארוך, וגם יכולות.
ויכול להיות שפשוט היית אומר, כל מה שאני צריך זה עמוד HTML פשוט, לא צריך שום מערכת תוכן, בוא נזרוק את הכל ופשוט נכתוב HTML?
כן, במקרים רבים כן.
בתנאי שאתה יודע
לכתוב HTML. כן, זהו, אז השאלה, אז אוקיי, אז אנחנו מדברים פה על רמה של פונקציונליות, רמת סיבוכיות של התקנה, ואיזשהו תמיכה עיצובית או טכנית שכל המערכות האלה נותנות?
יש עוד מימד שהוא קשור בעצם לעד כמה מובהק מה שאתה צריך. כשאתה יודע שהחתול שלך צריך בלוג, וזהו, זה מה שהוא צריך, ואין כאן מה להתקשקש יותר מדי, אז וורדפרס הוא פתרון מעולה. ואם אני עורך דין, או אם אני חנות פרחים, ואני צריך לעשות חנות פשוטה, ואיזשהו משהו שמעביר את הפרטים על ה... אבל אין לי בכלל תוכניות לבנות איזושהי קהילה, או לא יודע, או לקחת את זה לכל מיני כיוונים שזה חנות, אבל יש לה גם משתמש שהוא מגיב בתוך הבלוג, ואז ג'ומלה יכול להיות אחלה פתרון, אבל אני חושב שבחלוקה הזאת דרופל בדרך כלל בא לידי ביטוי כאשר צריך קצת מכל יכולת, שאני כותב בלוג אבל אני גם כן צריך קצת חנות וקצת קהילה וקצת הוורסטיליות הזאת של דרופל יותר באה לידי ביטוי, אבל ככל שאתה יותר מובהק אתה הולך ל-CMS'ים שהם יותר מובהקים כמו וורדפרס או ג'ומלה, אפשר אולי לזרוק פנימה לתמהיל הזה גם כן נגיד את PHP BB או איזשהו, יש CMS'ים שהם יותר באוריינטציה של פורומים שהם גם כן מאוד מאוד יהודיים, אז וגם יש להם אימוץ והרבה אנשים שמשתמשים בהם בארץ. אז יש כאן עד כמה אתה ממוקד בצרכים שלך, או עד כמה הצרכים שלך הם רחבים וטיפה לשונים מאשר, ועל פי זה אתה גם כן בוחר CMS.
אוקיי.
יש עוד אספקט אחד שבעצם עליו קמות ונופלות המערכות האלה, וזה הקהילה. כלומר, האדם הטכנולוגי שמוריד את הקובץ הקטנה וכתוב לו, אחד, עלי את הקבצים ב-FTP לשרת, אז יכול להיות שהוא לא יודע על מה מדובר, אם יש לו קהילה או איזשהו פורום שיכול לשאול את השאלות, מה זאת אומרת, צור בסיס נתונים, או שאלות יותר מתקדמות, אז גם כן, בהתאם ל... יש קהילות יותר פעילות, יש קהילות שעם תיעוד יותר מסודר על המערכות, אז הרבה אנשים גם בהתאם לידע האישי שיש להם, שבאים איתו, הם הסתדרו יותר טוב עם מערכות מסוימות, ולא הצליחו לעבור למערכות אחרות, או אם הם למדו על מערכת מסוימת, הם לא הצליחו לבחור במערכת שונה.
אם אפשר להגיד שכל מערכות ה-CMS היום יכולות לבנות בעצם אתר כמעט בכל רמה, הזכרתם ככה בניית חנויות, אנחנו יכולים לבנות היום אתר e-commerce מלא עם מערכת CMS?
כן, בוודאי.
אוקיי. ועוד ככה שאלה, דיברנו קודם על מערכות הבלוגינג. איפה נופלות מערכות הבלוגינג הממש פשוטות? שכל אחד יכול, כמו בלוגר, כמו טייפד, שכל אחד בעצם...
כלומר, אתה שואל האם גם הם מערכות ניהול תוכן?
האם גם הם?
כן, בוודאי. מערכת, לצורך העניין, מערכת ניהול תוכן זה כל אפליקציה וויבית שיש לה איזשהו ממשק ניהול שבו המשתמש הלא מתכנת יכול לנהל את המערכת.
אוקיי, עכשיו ארז, לך היה ניסיון עם עברות, נכון? או לוקליזציה של מערכות כאלה בישראל?
כן.
אתה יכול קצת לספר לנו איך בעצם חדרו המערכות לישראל ומה, איזה סוג של עבודה צריך לעשות עליהם?
כן, האמת זה די מעניין, לדעתי. המערכות, רגע יקדים את ה... יגיע לסוף. המערכות האלה כיום נמצאות בלב פעילות עסקית. אבל כשהם חדרו, התחילו בעצם להיכנס אלינו, לאינטרנט הישראלי, אנחנו מסתכלים איפשהו על 2002 בערך, המערכות האלה בעצם התחילו להופיע בהרבה מאוד אתרים, דווקא אתרים קהילתיים ושל ילדים, נקרא לזה, ילדי PHP. מי שזוכר, בזמנו אתרים מאוד מאוד נפוצים היו אתרי הורדות, בעצם אתרי סקירות, שהציגו סקירה על סרט או על משחק, ולינק להורדה בקאזה, או ב... היו כמה אתרים מאוד מאוד נפוצים, Lion Network ו-E-Donkey, שהיו מאוד מאוד פופולריים, ובעצם היו מבוססים על מערכות של PHP Nuke. מערכות האלה היה להם איזשהו רכיב מובנה בשביל הורדות. הרבה מאוד ילדים החליטו שגם הם יכולים לעשות אתר הורדות, היות ואותם אתרים צברו פופולריות, והתחילו לעבוד על המערכות האלה. התקנה הייתה די פשוטה, המערכת עצמה לא הייתה מאוד מורכבת, אבל התחילה להיווצר קהילה מאוד מאוד גדולה של הרבה חבר'ה שצעירים שעבדו עם המערכות האלה, והתחילו גם לתרגם עוד קצת מודים ותבניות, והיו אפילו ניסיונות לבנות אתרים נניח לעסקים על המערכת הזאת, על PHP Nuke, ובמקביל עוד מערכת נוספת לפורומים, PHPBB, גם כן הרבה מאוד פורומים, אנחנו מסתכלים על כמעט 10 שנים אחורה, הפורומים התחילו להיות מאוד מאוד נפוצים, ו-2002 נראה לי גם כן איזושהי תקופה של פריחה, ובמאמר מוסגר אני יוצא לכם לעבוד קצת מול אינטרנט של העולם הערבי, ומישהו אמר לי היום שבעולם הערבי כמעט כל האתרים במדינות ערב, אומר לי שני דברים, אחד שהאינטרנט בעולם הערבי נמצא כ-5 שנים אחורה כל הזמן, אחרי איפה שנניח האינטרנט בישראל במגזר היהודי נמצא,
okay.
ושכמעט כל האתרים שם הם פורומים, גם אתרים המאוד מאוד מאוד גדולים הם פורומים, כלומר 98% מהאתרים זה מערכות פורומים, אז זה קצת מעניין כי באמת שם אנחנו היינו אולי לפני 6-7 שנים. אחרי, אז כאמור, מה שאתה תגיד, אותה חדירה נעשתה על ידי ילדים, שלא היה להם כסף למתכנת, לא היה להם איזשהו כסף להרים איזשהו מיזם אינטרנטי, לשלם למישהו, ופתאום מצאו משהו חינמי, משהו בקוד פתוח, שאפשר להוריד ולהתקין בנניח עלות תחסון נמוכה. מערכת שהפציעה בהמשך הייתה ממבו. ממבו הבטא איזשהו שינוי במערכות בקוד פתוח, שלמעשה היה ניסיון מובהק, מוגדר מראש, לבנות מערכת שהיא מיועדת לעסקים, לצד עסקי, לחברות שבנות אתרים בכסף, ללקוחות, לחנויות, לעסקים, וכל הפיתוח שלה נעשה בכיוון הזה.
אז מה הדגשים ששמים על מערכת כזאת שנועדה לצד העסקי?
קודם כל יכולות עיצוב יותר גמישות. כלומר, אם אני עכשיו חברה שבונה אתרים, אני לא רוצה שכל האתרים שלי, אני מציג את העבודות שלי, כל האתרים שלי יראו אותו דבר.
Okay.
יותר גמישות, יותר רכיבים ומודולים שיכולים לעניין עסקים, אם זה FAQ ומאמרים וצור קשר ודגשים יותר על נקודות כניסה, יציאה של לקוחות.
אוקיי, בסדר.
כל מה שאתר אינטרנט עסקים.
אז ממבו?
ממבו בעצם הפכה באיזשהו שלב לג'ומלה. ממבו היא תוצר של חברה אוסטרלית, שהיה לה מערכת ניהול תוכן, לא בקוד פתוח, והיא החליטה ליצור מערכת בקוד פתוח שהיא בעצם מסורסת. אותה מערכת, אותו מוצר commercial, יצרו אותו, שחררו אותו בקוד פתוח, אבל מסורס. והפכה פתאום להיות מאוד מאוד פופולרית בעולם. ולמעשה הקהילה השתלטה על המוצר. החברה כבר לא יכלה להחליט, יש פתאום מפתחים, שמפתחים בעצמם פיתוחים. ויכול להיות שהפיתוחים, איזה מפתח היום הוציא פיתוח, שבעצם מתחרה בכיוון של המוצר המסחרי. אותה חברה שבעצם הוציאה את המערכת אחרי איזה שנה וחצי או שנתיים, ניסתה לשים סוף לסיפור הזה ולקבל בעצם שליטה בחזרה למוצר שלהם על ידי הקמה של מועצה, וקבעו שמי שרוצה להיות מפתח במערכת צריך לשלם משהו כמו $15,000. הקהילה, אני זוכר את זה, את הלילה הזה, שהודיעו שאין יותר ממבו, בכלל הקהילה העולמית רעשה, ו... מה שמעניין שהמפתחים שעבדו באותה חברה פרשו כאיש אחד, התפטרו, או בעצם פרשו מהפרויקט כאיש אחד. ג'ומלה זה בסווהילית as one, כאיש אחד, על שם אותו לילה דרמטי, והקימו מערכת חדשה, בהתחלה עוד לא ידעו איך נקראו לה, וקראו לה ג'ומלה, שזו מילה שיש לה משמעות כמעט בכל שפה חוץ מבעברית ובאנגלית. בערבית זה למשל סנטנס, משפט. ושם בעצם התחילה הרומן היותר מסחרי, העסקי של שוק בוני אתרים, למשל בישראל, עם המערכות ניהול בקוד פתוח.
אם הייתי יודע, אם הייתי יודע שסיפור כזה יפה, אולי הייתי בוחר אחרת. אני לא יודע, אני לא שמעתי את הסיפור.
לא, עוד לא מוכר, עוד לא מוכר. אתה נצטר להמדות, אתה יכול לבוא לקבוצה שלנו.
אבל הרבה פעמים, אני יצא לי, יש לי מעט ניסיון במערכות כאלה, ורק עם ג'ומלה, אז בעצם הרבה פעמים שחיפשתי כל מיני פלאגינים לג'ומלה, אז ראיתי הרבה מקומות בעצם כתוב בסוגריים ממבו.
נכון, כי הייתה איזושהי תקופה שבאמת הייתה, הרכיבים עדיין נבנו על איזשהו קוד מקור, והייתה איזושהי תאימות בין שני המערכות, אבל זה באמת, מי שקצת מתעסק בקוד פתוח, יש כאן סיפור קלאסי של מקרה של מערכת בקוד פתוח, המאבק בין הקהילה לבין חברה או גוף, ואנחנו עוד מעט נראה את זה בעוד כל מיני חברות, אנחנו נראה את זה לגבי MySQL, אני חושב, הרצון של הקהילה לקחת את המערכת לכיוון מסוים, מול רצון של חברה בעצם לנווט את הפיתוחים, ואז או שסוגרים את המערכת, או כלומר, מפסיקים להפיץ אותה, או סוגרים אותה, הופכים אותה לקוד סגור, וג'ומלה באמת היא מקרה קלאסי כזה.
אוקיי, מה אתם אומרים על זה שבינתיים כל המערכות שדיברנו עליהן מבוססות PHP?
ליאור, אתה רוצה להגיד משהו? לי זה די מובן.
אני דווקא PHP, אני לא מת על השפה הזאת, אני במקור אני יצא לי לשחק יותר עם פייתון, או יותר על כאילו שפות, גם באזור שהשפות סקריפטינג יש דברים הרבה יותר אלגנטיים מ-PHP. אבל אני חושב שבמבחן של ה-security ו-scalability, בעיקר ה-scalability אני חושב, PHP, היה לה גם איזשהו פור מסוים על שפות כמו פייתון, ועל כאילו, שאלה היא מה האלטרנטיבה, אתה עדיין רוצה איזושהי שפה שהיא כזה נימבל, שקל לפתח, אתה פשוט כותב משהו שהוא כזה יותר מהסגנון של השפות סקריפטינג, ולא קימפולים ארוכים או דברים כאלה. והווב, זה שאלה מעניינת, איך PHP קיבל כזה מסה וכזה אימוץ, אבל כרגיל סביר להניח שהתשובה היא איפשהו על הציר של הדייטינג והפורנו, שאיפשהו בין הציר הזה הם תמיד איכשהו יצרו את ה ראש חיץ והטכנולוגיות שהמון פעמים החבר'ה האלה ימצאו, אחר כך כל מיני, יש לי הרגשה שזה גם קשור לדברים האלה.
אוקיי.
מתישהו נערך, אולי תערכו את זנד, אפשר לשאול אותם את השאלה.
היה לנו כבר את זה באחד הפודקאסטים.
אני חושב שבאמת אחד הדברים שהם מיוחדים ב-PHP זה שהיא נכתבה להיות שפת ווב. מראש, מההתחלה, להבדיל משפות אחרות שנכנסו גם לווב.
בכל מקרה,
אני חושב שהיא מאפשרת גם למישהו שאין לו, כלומר, לא מתכנת ברמה מאוד גבוהה, להיכנס ולצק עם הקוד, ואז בעצם הפופולריות של מערכות היא כמה אנשים בעצם משתמשים בהם ומפתחים להם. יש מקרה בארץ, נניח, טוב, נגיד, מקרה שמערכת שפולחה על שפה שהיא לא PHP, אולי, גם אם זו שפה שכיום נחשבת איזשהו בונטון, לא, אין הסיכוי, כי אין את אותם ילדי PHP, אותם חבר'ה שקצת מבינים ומתחילים לשחק ושיקפו אותה קדימה. אז לדעתי, אם היום מישהו בא ואומר, איזה שפה אני בוחר לפתח בה כדי שקהילה תיקח ותריץ את זה, הלאה, אני חושב ש-PHP זה הבחירה הטבעית ביותר.
אוקיי, רק כדי לסבר את האוזן, איזה מערכות אחרות קיימות בשפות אחרות?
יש את זופ, כלומר, יש איזה, על הציר הזה של פייתון, יש כמה מערכות מאוד מעניינות, היה את זופ, שהוא בהתחלה הוא גם כן, היה לו את היומרה להיות הווב סרבר, כלומר, זה בעצם היה סרבר, הנייטיב שלו לא היה על אפאצ'י או על ווב סרבר אחר, ומתוך, יכול להיות שזה פגע בפופולריות שלו. בהמשך אנחנו רואים את ג'אנגו, שזו מערכת פייפייה שבנויה גם כן על רכיבים בפייתון, על פיתוח בפייתון. אני חושב שספציפית כאן יש גם עניינים של חברות האירוח, שהם יצורים שמרגע שהם הגיעו לאיזושהי תצורה מסוימת, הם לא נאותים לאמץ כל דבר חדש, ושם יכול להיות שבגלל ש-PHP היה די first to the market, ובאמת אותה שפה, כמו שהזכירו, בין הראשונות שנכתבו לווב, חברות הפיתוח זה מעין ביצה ותרנגולת, חברות האירוח זה מעין ביצה ותרנגולת, הם את כל הסטאק שלהם הכינו שהוא יתמוך ב-PHP, ואז יכול להיות שאתה בא כמה שנים אחר כך ומנסה להכניס שפות אחרות, כמו כמו פייתון, כמו רובי למשל, שאחד באמת היה הייפ מאוד מאוד גדול, רובי און ריילס, הוא עדיין קיים, וזה עדיין שפה מאוד יפה לכתיבה, שאתה יכול לבטות בה, לפחות בצד האובג'קט אוריינטד של הדברים, אתה יכול לעשות דברים הרבה יותר יפים מאשר ב-PHP, אבל בסופו של דבר אני חושב שגם כן לחברות ההוסטינג יש כאן איזשהו ציר ואיזשהו השפעה מאוד חזקה על האימוץ.
אוקיי.
לא יודע אם אתם מכירים את Movable Type?
במה זה כתוב Movable Type?
בפרל, לא?
בפרל.
אם אני יודע מאיפה, כן.
בשפה שכותבים בלבד.
כן, זה לגמרי, אבל...
יש שני בלוגים בארץ שהם מבוססים מובייל טייפ.
תשמע,
זהו, מובייל טייפ, אני לא... והם בעברית?
כן, אני מכיר שנימד לי שניים.
הם לא שניהם של שושנה?
לא, אחד שלו, אחד של עוד מישהו.
זהו, אז מובייל טייפ הוא בעצם, לדעתי, השורש של... בכלל של טייפד. יש המון דברים דומים בין...
הם הגיעו מאותה חברה, אבל לא יודע
מה... זה מאותה חברה, כן.
מלייב ג'ורנל, אבל לא יודע מה היה לפני זה.
סיקס אפארט, שקנתה את לייב ג'ורנל. קורא, פרל.
אוקיי, מכירים מערכות גם... מכירים מערכות גם בג'אווה או בדוטנט?
יש דוט ניוק, שהיא נחשבת לא רעה.
דוטנט ניוק, אוקיי.
ויש גם בג'אווה כמה, ויש אפילו ב-ASP, שאיננו אומרים את שמם בדרך כלל, אבל יש, הם
רומם
זמירות. מה שמעניין במערכות מבוססות הג'אווה, זה הן הרבה יותר נפוצות בצד האנטרפרייז. אנחנו דיברנו בעיקר על מערכות ניהול תוכן שהן פתוחות, אבל בצד היותר מסחרי, כל מיני מערכות כמו WebSphere, ואני חושב וינייט ופאטווייר, ואני חושב שכל השלישייה הזאת הם מבוססים על ג'אווה, אבל יש כאן בעצם את המתח בין החברות, בין הצד האופן סורסי לצד היותר סגור, ושם יש איזושהי התכנסות של PHP מול ג'אווה, בפתוח מול סגור הזה.
אוקיי, יש לכם, יש חוץ מזה עוד איזשהם הבדלים מהותיים לדעתכם בין המערכות הפתוחות והסגורות?
אני חושב ש... ארז?
בסופו של דבר, כשפורטים את זה, ההבדל הוא עסקי, הוא אידיאולוגי, הוא לא טכנולוגי. זה בעצם ההבדל המהותי כיום. כלומר, מבחינת איכות, מבחינת אבטחה, כל המודל אופן סורסי לא צריך להוכיח את עצמו כבר, הוא הוכיח את עצמו. כיום גם מבחינה עסקית, אותו מודל, לא ספק הצלחה. אני אגיד ככה באיזשהו חצי פה, כיום בארץ, החברות הגדולות, כולן כמעט, לא יכולות לעמוד מנגד, ואו שהן מצטרפות למשחק, או שהן פשוט לא מצליחות להתמודד, אבל לרובן יש איזושהי או מחלקת דרופל, או איזשהם פלירטוטים וניסיונות עם מערכות אופן סורס, גם כן פשוט טובות, בדרך כלל יותר טובות ממה שיש לאיזושהי חברה מאוד גדולה, שפיתחה מערכת לפני 6 שנים, ואז עוד לא דובר על כל מיני אלמנטים שכיום פתאום צצים, ומערכות בקוד פתוח עם עשרות אלפי מפתחים יכולים להתמדד עם גם הדרישות וגם כל מיני פיתוחים חדשים ודרישות חדשות מהשוק בצורה הרבה יותר מהירה והרבה יותר טובה.
כאילו אנחנו רואים את מה שארז מדבר עליו ממש כל יום, כי חלק מהלקוחות שלנו, אנחנו עזרנו לבנות את המחלקות דרופל האלה בכל מיני חברות באמת גדולות שעובדות במשק. אנחנו ירשנו פרויקטים שאנשים הסתבכו, כי דרופל זה, אחד מהדברים שאני אומר על דרופל זה כמו הים בסיני. יש לך את המים הרדודים ואלמוגים יפים וכל מיני דגים צבעוניים כאלה, והכל טוב ויפה עד שאתה שוחה איזה 50-70 מטר מהחוף, ופתאום נופל לך כל הרצפה מתחת לרגליים ואתה מרגיש קטן ועבוד. אז זה קורה להרבה מאוד אנשים שמתחילים להשתמש, אנחנו נדבר אחר כך טיפה על דרופל, אבל ה-learning curve הוא די תלול, וכשאתה חברה שהתחייבת לעבוד עם עם אחד מהחברות ענקיות במשק, ואתה התחלת לבנות את הדברים האלה, אז יצא לנו קצת להציל כל מיני מזמים שנתקעו.
אז יו, כיוון שאנחנו כבר במים העמוקים, בוא תעזור לנו לשחות. אז בוא תספר לנו קצת על דרופל, אולי, ונפנה לקהל המפתחים שלנו. אני תוכל קצת להגיד איך מבחינה ארכיטקטונית זה בנוי, איזה מודולים יש שם, איזה עבודה אתה באופן אישי יוצא לך לעשות עם דרופל.
אז דרופל היא סובלת, היתרון וגם החיסרון שלה מבחינה מסוימת זה שהיא סובלת מאיזושהי סכיזופרניה. היא לא כל כך החליטה אם היא מערכת ניהול תוכן או פלטפורמת פיתוח. כלומר, כשנדבר על פלטפורמת פיתוח, נדבר נגיד על .NET או על Rails או Zoop או כל מיני כאילו מערכות שמוציאות החוץ ה-API'ים, וממש גם קהילת הדרופל עצמה, היא גם עם עוד מעט יוצא גרסה 7 של דרופל, ושם גם כן יש איזשהו ממש תנועה של small core, כלומר הקור הקטן, בוא נפצל את מצד אחד, בוא נהיה פלטפורמת פיתוח, אבל מצד אחד בוא נהיה CMS. עכשיו, חלק מההצלחה של דרופל נבעה מזה שהיא נתנה לאלה שרוצים בעצם CMS, איזשהו CMS לבנות עליו, אבל הנקודה היא שדי מהר אתה מצליח לבנות איזשהו משהו בסיסי, אתה מקבל איזשהו משהו בסיסי, אבל כדי בעצם להגיע למצב שאתה עושה אתר שהוא עומד בסטנדרט גבוה, שאתה יכול לשלוט על כל פינה מעוגלת שבו, וכל אלמנט, ולשים אותו בדיוק על פי החזון של המעצב, בזה אתה כבר צריך להיות כבר הרבה יותר טוב. ורואים את זה היום גם כן, כלומר אנחנו חלק גדול מהלינובייט, החברה שלי, המקום שהיא מצווה את עצמה בתור אחד מהמובילים, אחד מהחברות שמובילות היום בשוק הדרופל בארץ וקצת בעולם, זה מבוסס על אותו נוכחות ומנהיגות בתוך הקהילה. אנחנו בעצם הקמנו את הקהילה לפני כמעט 4 שנים, וכשהתחילו להיכנס עוד חברות פנימה, אנחנו הבנו שהנוכחות שלנו, זה שאנחנו נענה על שאלה אחת לפני אנשים אחרים, יתפסו מאיתנו בתור מישהו שמבין. ותמיד היה לנו איזשהו רפרנס באדיבות לינובייט, וככה בעצם, כאשר אנשים הגיעו למסקנה שהם צריכים דרופל, בדרך כלל הגיעו אלינו, וככה החברה שלנו צמחה. כשנכנסו חברות נוספות פנימה, גם בגלל שאנחנו בוגרים של קהילות פתוחות, וגם בגלל שאנחנו חושבים קצת אחרת, אז במקום כאילו להתקפד ולהגיד זה שלנו, או לנסות לשלוט על זה, אז אנחנו הזמנו אותם פנימה. והשותף שלי זוהר, אחרי איזשהו שנהיה מסה קריטית של איזה 4-5-6 חברות דרופל נוספות, הקמנו אינדקס של ספקי דרופל, והיום יש שם איזה 50-60 אנשים שבהגדרה עצמית שלהם אומרים, אני ספק שירות דרופל, זה יכול להיות חברות הוסטינג, חברות עיצוב, אבל בסופו של דבר יש איזה אקוסיסטם עסקי יחסית עשיר, וכשאני ניגש לחברות כמו אורמט או בר אילן או אפילו הממשלה מתחילים לזוז שם דברים, הם רוצים את האקוסיסטם הזה, הם רוצים לדעת שאם משהו קורה לי, אם אני חוטף קריזה, שיהיו שם עוד אנשים שיכולים לקחת את הפרויקט קדימה, ואני חושב שזה מפתח מאוד מרכזי בהצלחה של קהילת דרופל, נגיד היום בארץ. אבל אני, אם אני חוזר ספציפית לדרופל ולצד הטכנולוגי שבה...
רגע, ליאור, אני רוצה רק להגיד משהו לזה, ההבדל בין, בהקשר זה, בין מערכות אחרות לדרופל, שבמערכות אחרות יש לנו נניח שני טיירים, יש את האדמיניסטרטור, מי שמנהל תוכן, ויש את הבונה אתר, נניח בוורדפרס, מישהו שעשה את ההתקנה ועיצוב וכו'. בדרופל יש לנו את האדמיניסטרטור, מי שמנהל את התוכן, מי שעשה את בונה אתר ואת ליאור. יש עוד איזשהו מעגל מאוד מקצועי שנותן שירותים סופר מקצועיים, אם זה להקל על השרת במאמצים או על הדאטאבייס, וזה ביזנס לכל דבר, ביזנס מעולה אפילו. וזה קצת איזשהו הבדל בין דרופל למערכות אחרות, שקיים ברוב הפרויקטים הגדולים לפחות בדרופל. אם אני טועה, ליאור,
אז הנקודה היא שבדיוק הנושאים שנגעת בהם בפודקאסטים הקודמים, של עבודה עם סקלביליטי, עם ממקש, עם ורניש, עם CDN, עם אינטגרציה לווב סרוויסים אחרים, כל מיני דברים כאלה, זה בערך מה שאנחנו עושים ביום-יום, וזה... אנחנו בעצם מאכילים את האקוסיסטם העסקי בפרויקטים שהם טיפה יותר קטנים, אז אני מאכיל את הדג היותר קטן, וכשהדג היותר קטן נחשף לפרויקט גדול, שהוא קצת גדול עליו, הם זורקים את זה למעלה אלינו. ואז יצרנו עצמנו איזושהי קהילה שפחות היא מאוד באוריינטציה עסקית, ויש היום איזה, בדיוק ארז כתב על שתי קורסים, אנחנו פעם רצנו קורס, איזה 5 מחזורים של קורס של איך ללמוד לכתוב בדרופל, והיום יש עוד 2 גופים שמלמדים בכל מיני רמות, ואני חושב שהאקוסיסטם הזה הוא מאוד מאוד בריא, כי הוא מרחיב אותנו על חשבון ה-ASP, על חשבון הג'ומלה, על חשבון הוורדפרס, על חשבון כל מיני קהילות אחרות, ו... אז נוצר משהו שהוא מאוד מעניין.
ליאור, מה מעניין אותך מבחינה טכנולוגית? מה מעניין בדרופל?
אני חושב שהכיף בדרופל זה שבאמת אפשר לעשות הכל. כלומר, אני אומר, אנחנו הצלחנו להגיד, למרות שיודע פייתון וסי וכל מיני סיסטם וכל מיני דברים כאלה, אנחנו הצלחנו לפני 3.5 שנים, להגיד, אנחנו עושים רק דרופל ולעמוד בזה, ואני חושב שהיכולת שלנו לעשות את זה, זה בגלל שהמערכת היא מאוד מאוד ורסטילית, אז עשינו משאפים כאלה של גוגל מפס, ועשינו רשתות חברתיות, ועשינו אתרי מסחר אלקטרוני, ועשינו כל מיני בקנדים, עכשיו אנחנו עושים בקנדים למשחקים, שזה קטע שאנחנו עכשיו עובדים על איזושהי פעילות על בסיס אנדרואיד, וכל הבקנד של המשחק, אז יש לך את המשחק באנדרואיד, וכל הבקאנד של המשחק בכלל יושב על דרופל. אז אני מנהל שם את כל האובייקטים, אני מרים את כל העסק, כל הלוגיקה מהר, וכל מיני וורקפלואים מורכבים, אני בונה אותם ממש ממש במהירות, ואני מוציא וואב סרוויסים החוצה ושמחצינים את זה. אבל היכולת שלנו בעצם לקחת כל מיני משימות מאוד מאוד שונות, ולכל לקוח יש לו, הוא דוחף והוא מתקדם לכיוון מסוים, ולעמוד בהם, אני חושב שזה מה שמיוחד. אז יוצא לנו קצת לשחק עם הכל, עם הרבה ורטיקל שונים, אנחנו עושים למשל פרויקט גדול לנשיונל ג'יאוגרפיק, ששם יש לנו איזשהו מפה דינמית, שאיזשהו, עם כל מיני קריאות של ג'יאוקודינג וריברס ג'יאוקודינג לשירותים של גוגל, ולעשות כל מיני דברים ממש מדליקים.
אז בעצם רוב הזמן זה עבודה של אינטגרציה בין מודולים מוכנים, או שאתה כותב בעצמך את המודולים?
אז אני חושב שבאמת המקום ש... יש כאן את המים הרדודים והמים העמוקים שם בסיני, זה בעצם היכולת של אנשים, בין אם הם ממש מרכיבים עם הלגו, זה שצריכים להבין שזה לגו של 4,500 חלקים, שהיום בדרופל 6 אזור של 4,500 מודולים. הנו-האו שלך והשימוש בתוך הקהילה, שבעצם היכולת שלך להרכיב בכל מיני קומבינציות את המודולים האלה, זה מה שנותן לך איזשהו 80-90% מהאתר עצמו. ואז אנחנו יכולים לבנות את הדברים האלה עם הלגו, אבל מה שחברה כמונו יודע לעשות, זה מהרגע שבניתי את הלגו, להתחיל לשייף את הפינות של הלגו ולקבל את הפינה העגולה הזאת. ארז ראיין אותי לפני איזה 1.5 שנים לדעתי, קצת על ההבדלים בין וורדפרס וג'ומלה ודרופל, ושם דיברנו על איזשהו דימוי של פליימוביל מול לגו. שבפליימוביל אז מערכות כמו וורדפרס ומערכות כמו ג'ומלה, שהן מאוד מאוד ממוקדות ומפולחות לתחום מסוים, אז זה כמו פליימוביל, ולדמות עצמה יש חיוך, והמרפק שלה מיושר ונעול, ואם אתה רוצה לשחק עם דמות מחבקת כזאת ושמחייכת, אז זה מעולה. אבל ברגע שאתה רוצה לבנות את ההבאה הזאת, אתה יודע, שתהיה טיפה יותר מהורהרת, או להקם לה את המרפק, שם אם אתה תנסה לעשות את זה למערכות האחרות, אתה תתחיל קצת להחליש את המפרק או לשבור אותם, ודרופל היא נועדה להשתנות. כלומר, כל הקטע שלה זה מראש לדעת שהאתר הזה הולך לעבור maintenance, הוא צריך להיות secure, ויכולת שלך להחליף את המנוע, להחליף את הקור של דרופל, בקור חדש, בלי שתתחיל לשחק עם המרפק, ולשחק עם האלמנטים בתוך הקור, ולשנות את הקור, ובסופו של דבר זה נותן לנו את היכולת מצד אחד להיות secure ו-maintainable ובוגרים מהבחינה הזאת, ומצד אחד מאוד מאוד ורסטיליים, כי זו מערכת שנכתבה כדי להשתנות. אני חושב שגם זה אחד מהדברים ששונים בינה ובין מערכות ניהול תוכן אחרות.
אוקיי, חבר'ה, אז בעיקרון כבר הקלטנו לא מעט זמן. כמובן שלא הספקנו את כל הנושאים שרצינו לחסות, אבל בגדול דיברנו על זה שארז הציג בהתחלה מערכות CMS, איפה משתמשים בהם, למה זה טוב. האמת שלא דיברנו על למה זה לא טוב, אז אולי נדבר על זה דקה שתיים. אחר כך ליאור הציג את דרופל באופן ספציפי, נכנסו קצת יותר לקרביים שלה. יש עוד משהו, חוץ ממתי זה לא טוב, יש עוד משהו שהייתם רוצים להגיד?
אני חושב שאחד מהדברים שארז הזכיר קודם, שיש איזושהי מהפכה שקטה כזאת שקורה, זה משהו שמאוד מעניין להסתכל עליו. whitehouse.gov לפני, אני חושב שחודשיים, חודשיים וחצי, הושק בדרופל, ושבוע לפניו יצא איזה ממו במשרד ההגנה האמריקאי, שפשוט מפזר את כל הבולשיט הרגיל הטכנולוגיה הקניינית מדברת עליו, כלומר שאפשר להשתמש באופן סורס, שזה יותר בטוח, זה יותר יעיל, זה יותר קוסט אפקטיב, ממש כהנחיה לספקים במשרד ההגנה האמריקאי, וממש שבוע אחר כך יצא whitehouse.gov, וזה יצר רעידת אדמה שאני מרגיש אותה עכשיו, שגם ממשלה בארץ, ממשלות בחול, כאילו המון, אנחנו ממש בטיפינג פוינט ובאיזשהו מסה קריטית של האימוץ של הטכנולוגיות האלה. כמעט כל החברות הגדולות בארץ שעושות ווב, או שיש להם צוות דרופל, או שהוא נמצא בתכנון, וזה מרתק לשבת ולראות את המהפכה הזאת מתגלגלת, אז כדאי פשוט להסתכל על זה, כי האופן סורס, אם פעם אני מתעסק עם אופן סורס איזה עשור, ותמיד ניסינו להכניס את זה מלמטה, דרך הברזלים, דרך הלינוקס, מתי לינוקס יהיה בפה ושם, ומה שקורה עכשיו, שזה בעצם נכנס דרך האפליקציה, וה-CMS'ים האלה, אני חושב שהם בעצם הראש חץ שמכניס את האופן סורס לכל המקומות שהוא לא היה שם קודם.
אוקיי, ארז, אז כמה מילות סיכום?
כן, אני אמשיך את המטאפורה של ליאור על סיני עם התראות...
אם אפשר בבקשה משהו שקשור גם בים וגם בלגו, אני מאוד אשמח.
כן, ליאור, אתה יודע שהאתר של לגו העולמי בדרופל?
כן, גם רמיקום נראה לי.
לא. ככה, אז לא, אני ממשיך את הקטע עם סיני ועם התראות, איך אומרים? התראות בטיחות, ביטחון?
כן.
בסיני. ככה, קוד פתוח וחינם זה לא אחד, זה לא שווה. כלומר, יש הרבה אנשים שלא מבינים נכון את ה... או לא קוראים נכון את המפה, ואומרים, יש כאן איזושהי מערכת שאני לא צריך לשלם עליה רישיון, ובעצם אני יכול לבנות כאן איזשהו מודל עסקי, שיהיה מאוד מאוד משתלם, אני לא צריך לשלם על... סך הכל אני צריך לשלם אולי $5 לחודש על הוסטינג, אני כבר אסתדר לבד עם המערכת, אני לומד טוב לבד, ומנסים להתמודד עם... עם המערכות האלה ובעצם לבנות את זה מודל עסקי. בישראל זה מאוד קשה, בעיקר בגלל העיצוב, המערכות האלה מבוססות טמפלטינג. אני רואה את השם העיקרי, כמעט בכל דבר רע שקורה בעולם ב-I6. מי שכבר מצליח באינטרנט אקספלורר 6, מי שבכל זאת איכשהו מצליח כן לעברת עיצובים בצורה טובה, בדרך כלל נופל בתאימות כבר של ההתאמה לעברית, בסופו של דבר באינטרנט אקספלורר 6 זה לא יעבור.
ארז, חכה לאינטרנט 8, אינטרנט 8 בקווירקס מוד. זה זוועה.
כן? אוקיי, אז אני אומר, זה באמת צחוק, אבל זה באמת מכשול מאוד גדול. בסופו של דבר, הצלחה העצומה שיש לוורדפרס בישראל, זה בגלל שיחסית קל מאוד להתאים את העיצובים ל-RTL, ל-Right to Left. בג'ומלה זה יותר קשה, ודרופל זה מכוער פשוט. מראש, אז...
ארז טבע את המונח מכוער כמו דרופל, שזה בעצם איך שדרופל יוצא מהבטן, אבל...
זה משהו מזעזע, כן.
אתה מתכוון ללוגו, הלוגו של דרופל עם ה...
הצורה שזה יוצא מהבטן, אבל...
אחרי שאתה מתקין את זה, זה נראה נורא מכוער. בכל אופן, מה שאני מנסה להגיד, בוני אתרים בכלל צריכים לדעת אם הם חברה לבניית אתרים או בתוכנה. לא כל מתכנת יכול להתמודד נכון עם, עם דברים אולי שנאמרו גם אצלכם בפודקאסטים כותבים, קודמים על ידי ברק, או בכלל, עם יכולת להתמודד עם לקוחות ועם צרכים ועם מה זה אינטרנט ואיך נכון להציג תכנים וכו'. ומצד שני, לא כל מי שיכול למכור, להסתובב ולהסביר למה אינטרנט זה חשוב לעסק שלך ובו תבנה אתר, יכול להתמודד מאוד בקלות עם להתאים מערכת וורדפרס או ג'ומלה, גם דרופל, בסופו של דבר שזה יראה טוב. ואז בעצם מה שנוצר אצלנו כאן זה המון אתרים בארץ שהם נראים לא טוב, הם לא כל כך יפים, והם רובם עם אותה תבנית, עם רק שינוי של ההדר, אז צריך להביא, וכולם מרגישים איזושהי חזרה, גם הרבה פעמים הלקוח וגם הרבה פעמים בוני האתרים שהחליט שהוא מסב את העסק שלו להיות מבוסס על ג'ומלה או דרופל או וורדפרס, וחשב שזה מאוד פשוט. החינם הוא לא חינם, צריך הרבה פעמים להשתמש בחבר'ה כמו ליאור, צריך ללמוד, צריך להבין, צריך לקרוא, וזה מאמץ, וזה גם משאבים שצריך להוציא. אז זו העזרה שלי ליורדים לאילת.
אוקיי, תודה רבה, וקחו איתכם רישיון צלילה גם כן. טוב, אז חבר'ה, באמת היה מעניין, ושוב חרגנו מהזמן, אבל זה רק אומר שדיברנו הרבה ומעניין. אז תודה רבה, אם יש לכם לינקים מעניינים, אז תשלחו לנו ונוסיף אותם. להתראות.
להתראות.
אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.
אם בנית אתה, ביצבת, השקעת, ושום דבר לא זז, דרופל. גדל קהילה גדולה פעילה עם זה שתתקינך, דרופל.
Lullabot, Linovate in the house.